והנה, גם שמירת השבתות וימים טובים רבאי. וכשאומר רבאי, זה משום שאנחנו נמצאים בפרק הנקיות. בפרק הנקיות עוסקים בפרטי פרטים. אז גם אם למתת מלאכות, זה דבר שמופיע במשנה אחת בפרק שביעי שם במסכת שבת, אבל הפרטים והתולדות, ספרים שלמים נכתבו, נכון? שמירת שבת כלכתה יצא בכוח במהדורות וילקוט יוסף, משנה ברורה. וזה צריך לדעת חבר'ה, שאם לא לומדים את ההלכות, אין סיכוי לדעת לשמור את שמועת שבת, כי זה לא עקרונות, פרינציפים כלליים, זה פרטי פרטים. אם אדם לא לומד וחוזר ולומד, ודאי שהוא ייקשל בדאורייתא או לפחות בדרבנן. אחרי שפעם אחת כשהייתי צעיר, ממש צעיר, לא היום כשאני זקן מופלג, אז לקחתי ממקום אחד למקום אחר סיר של חמין או משהו אחר בשבת. אז עד כאן זה בסדר, בתוך העיר, הכל עירוב, מסודר, הכל נחשב כרשות יחיד, אלא מה? לא ידעתי שאסור לחסות אותו במגבת. כיסיתי אותו במגבת מכל הצדדים והבאתי אותו. כשהבאתי אותו למקום האחר, אז כולם הסתכלו עליי ורימו גבה. אתה לא יודע שזה נקרא התמנה, ובשבת אסור להתמין גם בדבר שלא מוסיף חום. בשבת גזרו גזרה לא להתמין בשום דבר, ולהתמין הכונה שאתה מחסה את רובו לפחות, אם לא כולו. זו הייתה דוגמה בשבילי להלכה שאז, גם אם למדתי, שכחתי אותה כי לא חזרתי עליה, ונכשלתי. אומנם זה לא איסור תורה, זה גזירת רבנן, אבל גם לעבור על דרבנן לא מומלץ, נכון? לא סימפטי בכלל. וכן הלאה, בענייני מוקצה ובמלאכות קשות כאלה של שבת, כמו בורר או לש, יש כל כך הרבה אפשרות לטעות אם לא נלמד. אז אני רוצה להלחיץ אתכם, ולא להכניס אתכם לעצבנות דתית, אבל כל אחד ינצל את הזמן כמה שאפשר לחזור ולחזור על הלכות שבת, כי רבות הן וחמורות הן, ובחומרה הגדולה שלהם זה חיוב קראת. אני לא אומר חיוב סקילה, כי בימינו אין מיטות בדין, אבל זה חמור, נכון שרק בזדון ולא בשגגה, ואם אדם לא יודע הלכה זה שגגה, אבל זה שגגה שקרובה קצת לפשיעה, כי אם היה לומד, היה יודע. למשל, אנחנו לא תמיד זוכרים את ההלכה שאם פירות מתפזרים, אמנם יש הבדל. אם זה בבית, אין זה בעיה. אבל אם הם מתפזרים בחצר או בשדה, תחת עץ, זה אחת מהמלאכות של השבת. מלאכת מעמר. מלאכה לא כך מוכרת, אבל מה היא דיברה? שאדם מקבץ, מאסף יחד, פירות במקום גידולן. ויש להם תולדות למלאכות האלה, כמו מי שעושה דבלה בשבת, שזה תאנים שעושה אותם, מקבץ אותם יחד. אז לכן חבר'ה, אני לא בא כעת להפחיד אף אחד, אלא להגיד שכל רגע פנוי שיש לנו, ננצל ללמוד את ההלכות, מי שאשכנזי, ספרים אשכנזים, מי שספרדי, ספרדים, אבל יש גם ספרים שמאחדים גם פה וגם פה, למשל מקור חיים השלם של הרב חיים דוד הלוי, הוא מדבר גם לאשכנזים וגם לספרדים. שמירת שבת ראיתי שזה רק לאשכנזים. ילקוט יוסף, אני מניח שזה לספרדים, נכון חבר'ה? שמירת שבת יש גם... לספרדים? מה יש?
ציור ספר דומה.
כן? מאותו מחבר או ממחבר אחר?
זה אותו
מבנה. יפה. בכל אופן, כל אחד שיסתכל בספרים של ימינו, כדי שידע גם את הנושאים האקטואליים, שלא מופיעים בשולחן ערוך, אבל מתוך השולחן ערוך נלמדים, כמו שעון שבת וכדומה. וכן אמרו, הלכתה רבתי לשבת. זה ביטוי של הגמרא מסכת שבת, דף י"ב. הכוונה היא שבשבת יש הרבה הרבה ים של הלכות. הרי במשנה ברורה זה תופס שני חלקים, בעיקר חלק ג', אבל גם חלק ד', בעצם כל חלק ד', עד כמעט סופו. ואפילו דברי השבות. תאמרו לי חבר'ה, ווס איז דברי השבות. מי שיותר קל לו, ינהל לי ביידיש. ווס איז דברי השבות, כן. אני אתה כל כך מהר, שלא הספקתי לשלוט מהתה תוך כדי התשובה שלך. תגיד, אפילו דרבנן, ואז נלגום שתי לגימות. על כל פנים, דברי השבות זה דרבנן. איזה שבות אנחנו מכירים? אחת השבותים הכי מפורסמים, שאפילו נסמכת על תורה, ואני מביא את זה רק בתור דוגמה, לא כדי ללמוד עכשיו בחוד שבת, זה אמירה לעקום. עקום, עקום זה שם לשון נקייה לגוי. עקום זה ראשי תבואות עובד, כוכבים ומזלות. אבל הכוונה היא לכל גוי, גם אם הוא לא עובד עבדה זרה, אסור לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת. והאמת היא שאסור גם לרמוז. ואנשים חושבים שאם אתה רק רומז, קורץ, עושה איזה ממז משפט מעורפל, זה בסדר, ולא, כל דבר שגוי יבין ממנו שהוא מתבקש להדליק אור וכדומה, אלא אם כן זה צורך חולה, במקומות שהתירו, אפילו חולה שהם בו סכנה, התירו, אבל במקום שזה לא צורך חולה, אז האמירה לעקום שבות גם ברמיזה. זה כל כך חמור שיש מי שאומר שזה דורייתא, זה האור זרוע, אחד מהראשונים, כי כתוב, כל מלאכה לא יעשה. אז מופיע במחילתא, לא יעשה אפילו על ידי גוי. אז הוא רצה להגיד זה דורייתא, להלכה זה רק דרבנן. כלומר, שבות, אלה דברים שרבנן אמרו לו נשבות. ובכל אופן, חבר'ה, יש מקום אחד, אני חושב שכבר הזכרנו את זה פעם, אולי לא בפורום הזה, אלא בשיעור אחר, יש מקום אחד שבו התירו לקרוא לגוי ולהגיד לו, תביא את הרכב, תקן את הפנצ'ר, תעשה כל מה שצריך, תכתוב, כל מיני מלאכות דורייתא ממש, כדי לעשות איזה משהו, איזה מצווה. מי יודע על איזה מצווה מדובר? גמרא במסכת גיטין, מסכת בבא קמא, בשני מקומות מדברת על זה. אבל אני מדברת לא על בית מקדש. בית מקדש אין שבות כי כהנים זריזים הם, ולא יבואו לעבירה דורייתא, לכן לא גזרו להם גזרות דרבנן. אני מדבר על אמירה לעקום, אמירה לגוי, שהיא נאסרה עד כדי כך שאפילו לצורך מילה, נגיד לא חימימו מים לתינוק, ואחרי הברית הרבה פעמים התינוק צריך איזו אמבטיה חמה כזאת, ודאי ככה היה מקובל בימי חכמנו בגמרא, לא חימימו מים, אסור להגיד לגוי, לחמם מים לצורך מילה של תינוק, אפילו אם הברית תדחה, בגלל זה משבת ליום ראשון. זאת אומרת שהאמירה לקום, זה שבות חמורה ביותר. ובכל אופן, יש מצווה אחת חבר'ה, שהגמרא אומרת בפירוש, מופיע בהלכה ברמב״ם, שמותר לומר לגוי לכתוב כדי שאפשר יהיה, או אם זה לכתוב גם לנסוע באוטו, וכל מיני מלאכות, כדי שאפשר יהיה לבצע את אותה מצווה. נכון. משום יישוב ארץ ישראל. ולמה אני אמרתי זה? כי אני כל כך ככה בא לחזק את יישוב ארץ ישראל, הרי אני בא מחברון, אז הגמרא הזאת גמרא שמאוד מאוד מרכזית, משפיעה. הראשונים אומרים שאין מצווה כמוה שכל קיומו של עם ישראל תלוי בה. שעם ישראל יישב בארצו ויהיה ריבון בארצו, הרשב"א, הרמב"ן, הריב"ש, כולם כשמסבירים את המצווה הזאת אומרים אין מצווה אחרת משום שהמצווה הזאת עיקר חייהם של ישראל תלויים בה. שלא תהיה הארץ בלתי מיושבת או כלומר שוממה או נמסרת ביד אומות העולם. ועל מה מדובר? אור כבר פתח ואמר, אני אשלים שאם אפשר לקנות איזה בית, איזה חלקת אדמה, איזה חרבה, חורבה בארץ ישראל, והיום שבו זה אמור לקנות זה בשבת קודש, אז מותר לקרוא לגוי ולהגיד לו בוא תכתוב, תחתום בשמנו, בוא תעשה כך, תעשה אחרת, תביא אוטו וכו', תעשה את כל המלאכות בשבת, לא אנחנו. כן, לא אותו מלאכות דורייתא, אבל מותר להגיד לגוי שהוא יעשה מלאכה, בשמנו, בשבילנו, כדי שתהיה הארץ הקדושה בידינו ולא תהיה ביד זרים. מדהים, נכון חבר'ה? עוד שנייה אחת, רציתי להוסיף בקשר לזה עוד פרט אחד. מה רציתי לומר עוד מי... כן, תראו לכם ידי יושב, ואוכל צ'ולנט בשבת, בצהריים, חמין, כל השבוע חיכה לרגע שבו יאכל את הקיגל ואת הצ'ולנט. ובדיוק אז באים ואומרים לו, בוא תיגש לאיזה חרבה, באיזה פינה, באיזה מקום נידח, ועושים עסק שם עם מוסטפה ומוחמד, או עם איוון וג'ון. ואפשר לקנות מהם, אז אני בסדר, תעזבו אותי, עכשיו אני באמצע הקיגל עם הילדים, דבר תורה, זמירות, קצת עונג שבס, אז מחר נקנה את זה. אומרים לו, לא, תקום, תעזוב את הכל, וכשאני אחזור יהיה קר, יהיה קר, ואתה קונה חלקה בארץ ישראל. יפה או לא, חבר'ה? מה נלמד מזה? כמה מרכזית היא מצוות יישוב, ברוך הבא. כמה מרכזית מצוות יישוב ארץ ישראל לקיומם של ישראל. אדם, מה שלומך?
אין לך מה להבין שאתם פה.
מה אתה אומר? אין
לך מה להבין שאתם פה.
אנחנו מוכלים לך. אבל שלא תתרגל יותר מדי, כי ביום חמישי אנחנו לא פה, אנחנו שם. בכיתת האמונה החדשה כל יום החמישי. אז יש לך עוד יום אחד לכאן, ולמחרתו אופק, רצית להעיר משהו. הספקתי. השאלה היא מצוינת, אבל אנחנו נמצאים בפרק שנקרא נקיות, נכון? והוא קיבל על עצמו בפרק הזה, ככה הוא קבע ולימד אותנו כמה פעמים, לדבר על הדברים המרכזיים שאנשים עלולים בפרטיהם להיכשל. אחד מהם זה שבת. אתה מבין, המוסר שיש כאן זה חבר'ה תשמעו שבת. המוסר שיש כאן זה תהיו נקיים. תדקדקו בכל פרטי הפרטים. אז הוא כמעט ולא מביא כאן הלכות. והוא מיד יגיד את זה, שאולי נקרא כמה שורות, אומר, כמה שורות אחרי זה כתוב, מבוארים את הפוסקים בספריהם. הוא לא הביא פרטי דינים, אני קצת נסחפתי. הוא לא הביא, אבל את העיקרון של להיות נקי, נקי במעשה ונקי בלב, אמרנו, זה ודאי שייך גם לשבת, ומאוד לשבת, שבשבת קודש שרוצים להתעלות ולהתקדש, כדי לזכות באמת בטעם האמיתי של שבת, צריך לדקדק בכל ההלכות. בסדר? אני נפגש לפעמים עם אחים חילונים, מה שמכונה חילונים, שהם קרובים, ויש להם כבוד גדול ליהדות, אבל אני שמעתי מלא אחד ולא שניים, שמורים גם אנחנו, יש לנו את השבת שלנו, יש לנו נגיד שלוש סעודות, ויש לנו זמירות בשולחן, אבל אנחנו לא צמודים לשבת, כפי שאצלכם הדתיים, כל פרטי הפרטים בשולחן ערוך, אנחנו עושים את זה שבת על פי ההרגשה שלנו, על פי הרגש, מתוך הלב. אי אפשר לפגוע בהם, להעליב אותם, כי זה יפה. הם מחשבים את יום השביעי, זה יפה מאוד. אבל כדי שאנחנו נוכל להתחבר לשבת כראוי, כדי שהאור של השבת יחדור בנו בכל רמה חברנו שעשה גדנו, זה צריך את הפי ההדרכה שהקדוש הוא מדריך אותנו, מה נחשב שמירת שבת. עצם העובדה שאדם נגיד מסתלבט, או נח, או אפילו שר שירים, זה עוד לא הופך את השבת להיות אותו מעין עולם הבא. זה לא הופך אותה להיות אותה קדושה אלוקית שיורדת לעולם ממקום שהוא כולו קודש, כולו אמת, כולו תואר, כולו דבקות בקדוש ברוך הוא. כדי להיות אלוקי, ולרומם אותנו, להביא את נשמתנו לעולם עליון, למדור עליון, למקום שבו נשמת השבת ממנו באה, כי יש נשמה יתרה שנקראת שבת, צריך לדקדק בכל פרט ופרט שהקדוש ברוך הוא קבע, לימד אותנו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. לכן אי אפשר להסתפק באמירה של חלק מאחינו החילונים ולהגיד, טוב בסדר, העיקר שאתה מכבד את השבת, אתה צריך לקיימה, לדקדק בה בכל פרטיה, ואז היא תחדור בנו במלוא עוצמתה. בסדר חברים? טוב, בואו נמשיך. וכן אמרו לעולם אל תהיה שבות. אדם, לפני שבת אמרנו ששבות זה איסורי דרבנן בשבת. משלון שבות, לשבות בשבת. לעולם אל תהיה שבות קלה בעיניך, אשר היא שמיכה, שבותי, ונחלקו בה גדולי הדור. ווס איז שמיכה חבר'ה. מה הכוונה שמיכה? זה לא שמיכה בשין שעושים פעם, עושים לפעמים לאיזה חייל שמרגיז, עושים לו שמיכה. ככה מכניסים אותו לשמיכה ומטלטלים אותו. זה דבר שאסור לעשות בצבא, נכון חבר'ה? זה דבר שיש בו... מה אתה אומר? חס ושלום, אדם, אולי אצלך בצנחנים, אצלנו בשריון לא עשו את זה. בכל אופן, שמיכה זה דבר שהוא אסור חלילה לעשות. כאן, השמיכה, הכוונה היא לסמוך על הבהמה. הרי אתם יודעים שכאשר מקריבים בהמה, אז האיש שבשבילו מוקרב את הבהמה, הוא סומך עליה בכל כוחו. נכון חבר? הוא נשען עליה ושמח עליו, ואז כאילו הוא מעביר אליה את חטאיו ובנותיו, או הוא ממנה את הכהנות שליח שלו להקריב בשעות הקורבן. השמיכה זה איזה מין שליחות כזאת. בשבת נחלקו גדולי הדור, זה הלל ושמאי, האם מותר לסמוך בשבת, ביום טוב, על הקורבן? בסדר חבר? עכשיו ודאי לא מדובר על קורבן תמיד או על קורבן מוסף, עליהם לא סומכים בכלל. מדובר על קורבן שהיחיד מביא, כמו נדרים, נדבות. אז יותר ביום טוב שייך כאן הדין, ולא בשבת, כי בשבת יש רק קורבן תמיד ורק קורבן מוסף. אין קורבנות אחרים. אבל ביום טוב היה ניתן לכאורה להקריב נדרים ונדבות. אז נחלקו בזה שמאי והלל, האם מותר לסמוך. איזה מלאכה יש כאן? רק אתה נשען על בהמה. אתה משתמש בבעלי חיים. זה כולה שבות. אז מה אתה אומר? מיצה? לא, לא, לא מצד צעיד. הבמה כבר ניצודה ועומדת. היא הובאה להר הבית, נכנסה להעזרה. אבל היהודי שבשומע מקים את הקורבן, בדרך כלל סומך בימי חול. האם מותר לסמוך גם כן בשבת, אם כי פה מדובר ביום טוב, שיום טוב זה כמו שבת להקשר הזה. זה הכוונה שמיכה. אז רק מלאכה דרבנן, ונחלקו בה גדולי הדור, הלל ושמאי, אין ביניהם הרבה מחלוקות. המחלוקות הן בין בית הלל לבית שמאי. אחת המחלקות היחידות בין הלל לשמאי זה שמיכה. אז רואים מכאן עד כמה מלאכות דרבנן, כי אמרנו להשתמש בעלי חיים, זה לא דאורייתא, זה מלאכה איסור דרבנן. עד כמה איסור דרבנן יש בו חומרה וחשיבות. ואולם, וזה ביחס להערה של אופק. פרטי הדינים ממחלוקתם, אני, הרמח"ל, לא אכנס אליהם. זה לא כתוב כמה שמעתי, אבל אני מכניס את המילים האלה בדבריו. מבוארים אצל הפוסקים בספריהם, שולחן ערוך ומשנה ברורה, וילקוט יוסף וכולי, דברים שהזכרנו קודם, וכולם שווים לחובתנו בם ולזהירות המצטער, כאילו בא ואומר, במידה והספר הזה הוא מקובל, במידה והרב הזה הוא רב אמיתי, ולא סתם מישהו שממציא דברים, אז זה לא כך משנה, כל ספר שתלמד הוא קודש, כל ספר שתלמד הוא נאמן, כולם שווים לחובתנו בם ולזהירות המצטרך, ומה שקשה על ההמון שמירתו, הוא מביא נקודה אחת משלל החובות של שבת, היא השביטה מן העסק, ומדבר במסעם ובמתנם. אתם מבינים, נכון חבר'ה? כלומר, גם אם הם לא יכתבו, גם אם הם לא ידליקו אור, אבל לשבות לגמרי מן העסק, ולא לדבר איש עם רעהו במצב של המניות בבורסה, ובמחיר של המכוניות, וכמה עולה תוצר זה, וכמה עולה מוצר זה, זה קשה על ההמון. ודאי שבני תורה, תלמידי מחומיר, זה לא קשה להם, אבל ההמון שמתעסק כל השבוע בזה, והראש נתון כל הזמן לכספים, ולביזנס, בשבת, כשהוא בא לבית כנסת, לא לדבר בבית הכנסת בענייני בורסה, זה ממש אתגר קשה ביותר. אני אומר את זה חצי בצחוק, אבל חצי בדמעה בעין. עין אחת בוכה, עין אחת צוחקת. כי כשבאים לבתי כנסת, לפעמים אתה לא יכול לשמוע את קריאת התורה מרוב דיונים בוערים במצב הכלכלי או במצב הפוליטי. נכון, חבר'ה? אני לא אומר כל בתי הכנסת חלילה, ולא כל האנשים, אבל יש מקומות, ואנחנו יודעים שחלק מאחינו הלא דתיים, מה שמכונה חילונים, או גם המסורתיים, לפעמים הם מרגישים נדחים, או מרגישים רע בבית כנסת, כשהם שומעים במקום שאמור להיות קדוש, ובאמת קדוש, שומעים בו שיחות על דברי הוואי. אז אנחנו נזהר מהדברים האלה, אבל זה לא צריך לומר לכם, כי אתם ודאי נזהרים. האיסור הזה מבואר בדברי הנביא, אז אומנם זה לא שבות רגילה, זה לא דרבנן, אבל עדיין זה דברי נביאים, דברי קבלה, כמו זה, זה לא דברי תורה, זה לא דאורייתא, אלא דברי נביא, שזה דרגה אחת פחות, שנאמר בישעיהו, וכיבדתו וקידשתו מעשו דרכיך, ממצוא חפצך, אז וכיבדתו, כן? וכיבדתו מעשו דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. כלומר, אל תתעסק בביזנס, אל תתעסק בחפצים שלך לשבת. מסופר על אחד מן האמוראים שירד בשבת לשדהו כדי לראות מה היא צריכה. לא עשה שום מלאכה, רק היה לו זמן ספר, והוא הלך לראות אם יש איזה שהם בעיות בשדה כדי שמוצא שבת, למחרת יוכל לתקן. ואז רואה שהגדר נפרצה. מכירים את הסיפור הזה, חבר'ה? או מהגמרא, או מהספר כל עשו חכמנו של הילדים. לא הגמרא לקחה את זה מכל עשו חכמנו, אלא כל עשו חכמנו לקחו את זה מהגמרא. הקיצור, אז הוא ראה שיש פרצה בגדר. אז הוא אמר, מוצא שבת, אני טס לשדה, ואסגור בטלטלית באיזשהו גדר את הפרצה הזאת שיש, כדי שלא ייכנסו גנבים או בעלי חיים. ואז הוא תפס את עצמו אותו חסיד, ואמר, איזה מין דבר זה שירדתי לשדה, ושהחלטתי לתקן, ואני חושב על עסקים שלי בשבת, אני נשבע, אני משאיר את זה פתוח. כלומר, כאילו הוא מניש את עצמו, הוא אמר, אני משאיר פתוח את הפרצה, יהיה מה שיהיה. מאחר הוא כזה חסיד, אז גדל צלף. צלף זה מצד אחד שיח קוצני, שלא מאפשר להיכנס, מצד שני מלא בפירות. אז גם סגל אותה פרצה וגם הרוויח פירות. העבירה הפכה להיות לזכות, נכון? הזדמנות נפחים לזכויות. והכלל הוא שכל מה שאסור בשבת לעשותו, אסור להשתדל בעבורו או להזכירו בפיו. הרבה פעמים בסעודה שלישית, או בשעת ככה בין הדמדומים, לקראת מבין הבאים ואילך, שואלים אחד השני, תגיד לי, אתה אולי נוסע במוצאי שבת לאיזה מקום? אתה מגיע לתל אביב אולי מוצאי שבת? אז בקיצור, מתחילים לתכנן את כל הלוחות זמנים עוד בשבת. מכירים את זה? לא מכירים את זה. טוב, אתם צדיקים חבר'ה, אבל יש דבר כזה, יחוד שמצאים בשבתות מחוץ לבית או משהו, אז כל אחד מתעניין אם יש לו טרמפ חזרה לבית, אבל לא כאן, לא מחומר. ולכן אסרו לעיין בנכסיו, זה הסיפור שאנחנו הזכרנו קודם, לראות מה צריך למחר או למוצאי שבת, או ללך לפתח המדינה, פתח המדינה זה פתח העיר, אז הוא מחשיך על התחום, זה הביטוי ההלכתי. כלומר, הוא, אתם מכירים כמו עצנים שקוראים ברך ליד אדני הזינוק שלהם, ומחכים ליריעה שהאקדח הזה של היציאה לדרך, ואז בום, הם רצים את המאה מטר שלהם, נכון? בייחוד הם מג'מייקה, אז הם מגיעים ככה במהירות. הקיצור, אז ככה אותו יהודי מחכה לראות שלושה כוכבים, הוא מחכה על התחום של שבת, שכבר אי אפשר לצאת 2,000 מייל מחוץ לעיר, רק רואה שלושה כוכבים, טח, מרביץ את טיסה. אז זה נקרא מחשיכים על התחום. אז הוא אומר כאן, ללכת לפתח המדינה, עכשיו תגידו אותו, יהודים מותר לו לטייל, מה רע? אבל הקדוש ברוך הוא יודע אם זה לצורך טיול של עונג שבס, או לצורך ההכנות שהוא יוצא למקום שאיננו מקום היישוב, כבר מחוץ לעיר, הרי מותר לצאת לבריאות. עד 2,000 מאמה עשו טלטל, אבל מותר לצאת ללכת עד 2,000 מאמה, אם עשו טלטל, כי מן הסתם זה מחוץ לעירוב, מחוץ לחומה, אבל להוציא את עצמו עוד מותר, אבל אם זה לצורך זה שרוצה בלילה ללכת, כאן הוא מביא דוגמה למרחץ, שכנראה זה מרחץ ששייך לכל שבת, שבשבת הוא לא יעשה את זה, שזה מחוץ לתחום, אז אי אפשר ללכת למרחץ הזה בתוך, בתוך השבת, אז הוא מכין את עצמו על הפתח כדי לצאת לשם. כשאני הולך חזרה בליל שבת, או בשבת בבוקר מבית הכנסת לבית, אז אני עובר דרך חנייה, חנייה שבפתח הבניין. ובחנייה יש כמה אוטואים, יודעים איזה אוטואים? אוטואים זה בשון רבים אוטו. ואז בין היתר יש שם גם את האוטו שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידי לכמה שנים. הוא לא שלי, של הקדוש ברוך הוא, אבל אני מחזיק אותו באופן זמני עד שנעביר אותו הלאה. על כל פנים, אז יש לי איזה יצר הורק כזה, להסתכל אם עוד יש רבה גלגלים או רק שלושה, אם יש את האנטנה או לקחו את האנשים שזקוקים באופן דחוף לאנטנה וכדומה. זאת אומרת, באמת זקוקים, לא סתם לוקחים לעצמם. ויש לך, יש חשק כזה הציץ ככה לכוון אוטו, לראות שלפחות העסק נמצא שם. וכל פעם אני יוצא את עצמי, מסתכל כיוון אחר, כי אני נזכר באותו חסיד שהלך לראות את השדה שלו, ולא בטוח שגם אצלי יגדל צלף באוטו, אז אני מעדיף לא להסתכל ולא לקחת את הריזיקה. בסדר חבר'ה? יש בדיחה של הרב ליאור בהקשר הזה, שלראות שיש שם אוטו. הרב ליאור רגיל לספר שידוע שבליל בדיקת חמץ, או י"ד, לילה לפני ליל הסדר, אדם צריך לבדוק לא רק בבית, אלא בכל מקום שמכניסים בו חמץ, נכון? מאיזה מקום, אחד המקומות הכי הכי שמכניסים בו הילדים חמץ, גם ההורים, ברכב, נכון? אז אי אפשר שלא לבדוק גם אותו. אתה בדקה מנקה לפני, אתה מביא שבע ובא, כי לא תוכל להתחיל לנקות אותו בלילה, בחושך, אבל אתה עושה את הבדיקה הגנרלית הזאת, את ה... לא ממש גנרלית, הבדיקה המצוותית הזאת, אתה עושה בלילה, אתה חייב גם באוטו, אתה לא יכול להימנע מזה. זה שניקית אותו ביום, זה לא מספיק, כמו שבבית אתה עושה את הבדיקה, גם באוטו אתה מסתכל על השליחונים וכדומה. אז אמר, יש כאלה שיהודים ממנר, או מהפנס, עדיף. מהפנס לבדוק אם יש חמץ באוטו, יש כאלה שעודים, מהפנס לראות אם בכלל עוד יש שם אוטו בחנייה. אם האוטו עוד נמצא שם, יש מקומות שאתה הולך לישון, בבוקר לא מוצא אוטו במקום. טוב, אז אני נזהר בשבת לא להסתכל מה קורה עם הגלגלים של האוטו, על מספרם וכדומה. ואסור לומר דבר פלוני אעשה למחר. כמובן, הכוונה היא דבר פלוני שאסור בשבת. כי אם אתה תאמר, מחר נלמד תורה, אז עד רבה, תגיד את זה. או מחר אני אתפלל שחריס, אז זה בסדר. אבל אם תגיד, מחר אני אסע ליריד, או מחר אני אכתוב תשובה לשאלתך, זה אסור לומר בשבת, חלק ממה שכתוב בישעיה הנביא, ודבר דבר. דבר דבר, כלומר, שלא יהיה דיבורך בשבת, כדיבורך בחול. או סחורה פלונית אקנה למחר, כי לא עושים גשפט, ביזנס בשבת, אז גם לא מדברים על העסק הזה למחרת השבת. יש משחק של ילדים שנקרא מונופול, שמעתם עליו חבר'ה? כן. ובמשחק הזה משחקים הרבה בכספים, נכון? כן. קשה להגיד שאסור לשחק בזה, כי זה משחק, נכון? ואין הכוונה ממש בכסף, אבל כדי להיזהר, מאזכור של סכומי כסף, שלא תבוא לכתוב, או שלא תבוא אחרי זה לדבר כסף ממש, אז יש כאלה שמקום להגיד 50 שקלים, אומרים 50 תפוזים, כדי שתהיה תזכורת. לא שבאמת זה משנה מהותית, כי כל אחד מבין שזה 50 שקולים, אבל אם אתה תיזהר ותשנה בדיבורך, אז יזכיר לך את מצוות השבת, ולא פתאום תתחיל להתרגל, ועוד מישהו יכתוב כמה שקלים, או יתרגלו גם בענייני מסחר. טוב, כן אחי. נראה לי שאם הוא בוגר השיעור הזה, אז זה בדיוק כמו להגיד שקלים, כי כבר התרגלנו.
הוא צודק, הוא צודק, כי זה לצורך מצווה. אתה מדבר בבית הכנסת בעליות, נכון? כן. לא כולם יגידו את זה, אבל לגבי שאומרים את זה, יש להם מה לסמוך, כי זה לצורך מצווה. אז לצורך מצווה לא גזרו, כי אדם כשהוא עוסק במצווה, לא יבוא לדי עבירה לכתוב או לעסוק מתוך זה בעסקים אחרים. בסדר? מוצא יום כיפור, כשהצום יוצא, הרי אומרים והוא רחום יכפר עוון, נכון? ולכאורה רק גמרנו את יום כיפורים, רק יצאנו כל כך זקים ונקיים, תפילת נעילה, מה שחגיד והוא רחום יכפר עוון, נכון חבר'ה? מה אתה אומר? יכול להיות, אבל אוכל זה לא כך נורא. אבל היקים, יודעים מה זה יקים? הם ככה עצם הכל, יש פה יקים בזה? אין פה יקים. אז אני יכול לספר את זה על יקים? אתה לא תיקח את זה בקטע האישי או המשפחתי? מה? נראה אחרי שספר את הבדיחה. היקים אין אצלם חוכמות. אז אומרים בצחוק שכתוב אצלם בסידור, יעשה חטא קל ויאמר עבור רחום יכפר עוון. בסדר יו? אבל יש לי מבטא כבד, יעשה חטא קל, יגיד עבור רחום יכפר עוון. טוב, אבל לא באנו לפגוע בכן היקים, בטח לא בעירה וכל ידידינו. בואו נמשיך הלאה. והנה עד הנה, דיברתי מקצת המצוות מה שאנו רואים שבני אדם נכשלים בהם על הרוב, ומאלה נלמד לכל שאר הלווין, לווין זה כמובן איסורי לב, מה שלא תעשה, שאין לך איסור שאין לו ענפים ופרטים, מהם חמורים ומהם קלים, ומי שרוצה להיות נקי, והרי זה הפרק שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה שלב ג' של הספר הזה, אחרי הזירות והזריזות, אנחנו בנקיות, צריך שיהיה נקי מכולם וטהור מכולם. אז מה? אז מי שלא הגיע לאבסולוט, אבסולוט לבנגית אומרים 100%, אז איפה הוא נמצא? אבל ברור שזה סולם אינסופי של דרגות. אין באמת מצב שמישהו נקי מכולם וטהור מכולם, אלא בכל דרגה תעשה עוד תיקון, תתחזק בעוד משהו, תעלה עוד שלווה בסולם העולה בית אל. וכבר אמרו חז"ל, שינייך כעדר הרחלים. זה פסוק בשיר השירים. שיניים בלשון נביאים זה יוצאי צבא, זה לוחמים. למה? כי הם, יש לה, כמו שהשן דורסת, השן אוכלת, השן גורסת, ככה השיניים לוחמים בקרב ומנצחים את האויב. והשיניים בצבאות אחרות, בצבא זר, הם בדרך כלל ברוטליים, אכזרים, גסים, לא עדינים, כי עדינות לא הולכת יחד עם שן תוקפנית. ואילו אצלנו, דוד המלך, שהוא נחשב גדול הלוחמים, נאמר עליו שהוא עדין כתולעת. כשהיה יוצא למלחמה, היה קשה כעץ, אבל באישיות שלו היה עדין, שנאמר עדינו העצני, עדין ועץ גם יחד. ומאז, אולי לפני כן כבר יהושע בן נון, עד היום, הלוחמים שלנו, עד לוחמי צה"ל, הם מלאי עדינות. צריך רק לקוות שהעדינות הזאת לא תבלבל אותם להיות עדינים כלפי המחבלים, כלפי האויבים, כלפי הרשעים. אבל הם עדינים בינם ועצמם, עדינים עם ישראל, עדינים עם אלה שאינם אויבים שלנו. בסדר? איך זה קשור לרחלים? שינייך כעדר רחלים. מה רחל זו צנועה? והרחל היא לא רק צנועה, אלא הרחל היא נקייה מכל מום. כלומר, הרחל, רחל זה כבשה, היא יש לה צמר לבן, והיא זקה, והיא יפה, והיא עדינה, ויש בה כל כך הרבה יופי, תמיד ילדים אוהבים לשחק בכבשים, נכון? לא ראיתי ילדים משחקים בזאב או בברדלס, נכון? לפחות ילדים רגועים לא משחקים בזה. אולי היפר כן, אבל ילד רגוע משחק בכבשה, ילדה ודאי. מה רחל זאת צנועה, ורחל זאת זקה, ורחל זאת עדינה, ככה ישראל, אלה שיצאו למלחמת מדיין, 12,000, כל אחד מהם היו אנשים יראי חטא, אנשים מדהימים, אנשים הטובים ביותר שנבחרו אלף למטה, מכל שבט ושבט, סך הכל ידבט אלפים. ולא היה בהם שום מום, כמו שרחל, כבשה, היא בהמה שהיא מושלמת כזאת. רב הונה בשם, לכן היא קשרה ועולה על הקורבן וקשרה למאכל, רב הונה בשם רב אחא אמר שלא הקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד. שאילו הקדים, לא היה משה משבחן ולא היו יוצאים משם בשלום. אז אני רוצה יחד איתכם לנסות להבין את המשמעות הרעיונית, הערכית, שלא להקדים תפילין של ראש לתפילין של יד.
תפילין של ראש זה שייך למוח, תפילין של יד שייך לזרוע, כמובן, לא חידשתי. תפילין של ראש שייך לנשמה, לשכל, למחשבה, לרוחניות. תפילין של יד שייך לשיניים שהזכרנו קודם. אמנם אין שיניים ביד, אבל שייך לעוז, שייך לעוצמה, שייך לכוח. מה הרעיון לפי דעתכם, ואני חייב להודות שלי אין תשובה ברגע זה, כמה שניסיתי וחשבתי לפני הלימוד, אולי לכם יש רעיון, מה הרעיון שכשיוצאים למלחמה ומישהו מניח קודם תפילין על הראש, ואחרי זה תפילין של היד, אומרים לו חביבי לך הביתה. אתה לא שייך לאורחי המלחמה, ליוצאי הצבא. ולא היו חוזרים בשלום, זה נראה לנו כך לא קשור, מה זה משנה? טוב, בסדר, אז צריך קודם תפילין של יד, כך התורה כתבה, וקשרתם לא תעדיך, רק אחרי זה והיו, היו זה לשון רבים, לתותפות בין עיניך. קודם וקשרתם, ואחרי זה והיו שניהם, בסדר. אבל למה זה כל כך חשוב? למה חוזרים יוצאי הצבא מהמלחמה, או לא יוצאים, לא יוצאים שם בשלום, אם הם מקדימים תפילין של ראש לתפילין של יד? וזוקסטי חבר'ה, וזוקסטי תרץ. כאלה שמקדימים היו מחזירים אותם, או כאלה שמקדימים לא היו משובחים ולא היו חוזרים בשלום. כן,
החילוק של הבתים שבראש זה חילוק לארבע בתים, שכל פרשי המונח בבית, ובעיה זה כולם נמצאים בבית אחד.
ולכן
מקדים את הפירוט שיש בראש, פירוט הדעות, במקום להקדים את האחדות בכוח.
יפה, לא חשבתי כיוון הזה. יפה, יפה מאוד. עוד דעות, אתם כותבים מה שאור אמר, כולם כותבים דברי אור? רצה לכתוב הגאות אור, מעיל אור, בגדי אור. אנחנו מקובלים, אנחנו לא יודעים מה זה פשט בכלל. כן חבר'ה, מי עוד יש לו פשט, רמז, דרש או סוד? כן, ידידי יוסף. למרות שאל תשכח יוסף שלא מזיק אכזריות על האויבים, כן? על שלא נהיה רחמנים על האכזרים. כי אם נהיה רחמנים על האכזרים, בסוף נהיה אכזרים על הרחמנים, נכון? צריך להשמיד, להרוג ולאבד את כל מי שקם על ישראל. אני לא מדבר סתם לראות בלי קשר, אבל איפה שיש אויב, אז גם אם נמצאים שם אזרחים, אז אנחנו לא נסכן, אסור לסכן חיילי צהל בגלל שיש אזרחים בבניין הזה. וזה אני אומר כדבר הלכתי, לא המצאה שלי, אלא פשוט בשוט אם מופיע הדבר הזה, בשוט אם בני זמננו, שיש בניין שיש בו אזרחים, ויש בו מחבלים שתופסים טרמפ על המחבלים, על האזרחים האלה, ויורים משם מהגג וכו' מהחלונות, והם בטוחים שצהל הוא כזה תואר הנשק וכדומה, לא יפגע בהם כי יש שם האזרחים. וככה מסתכלים חלי צהל ודוברים מקומה לקומה, מחדר לחדר, השם מרחם, וצריך להוריד את כל הבניין. וגם אם ייפגעו אזרחים, אז אפילו אם נגיד שיהיו חייבים להיות שם, לא תמיד חייבים להיות שם, נגיד חייבים להיות שם, חייך קודמים לחיי חברך, לא ממש חברך, אבל חיינו קודמים לחיי העם שלוחם בנו, כי המלחמה היא לא מאיש לאיש, המלחמה היא מעם לעם, והעם חייב לנצח ולשמור על בניו. היום מטשטשים אותנו מאוד באמירות של חפים מפשע וכולי. אנחנו לא מחפשים סתם להרוג אזרחים, אבל אם הם נמצאים בתוך מקום שממנו יורים ולא נפגע, אנחנו נסכן את חיילינו. אז לא לזה התכוונת, התכוונת שיהיה רגש טהור כלפי מי שלא צריכים לפגוע בו, מסכים איתך. יישר כוח יוסף. עוד דברים?
זה מי שהקדים תפילין של יד ותפילין של ראש.
לא, זה טוב. טוב להקדים תפילין של יד ותפילין של ראש.
תפילין של ראש ותפילין של יד.
כן.
אז הוא כנראה לא כל כך מרוכז במה שהוא עושה. אתם צריכים את עולם שלך.
אז זה פשט. אתה איש פשט, שלומי. פה כולם מקובלים, שלומי. פה כולם מקובלים, הם מחפשים הסברים פנים פנימיים. לא, פשט מצוין, אני לא דוחה את הפשט שלו. פרדס, גם יש פשט, רמז, דרש וסוד. מה שאני חושב תוך כדי דבריכם, חבר'ה, זה שאנחנו תמיד אומרים שהרמח"ל משדרג, כלומר, הולך מן הקל אל הכבד, נכון? גם חז"ל ככה. אם הוא מתחיל בתפילין של יד שהם העוצמה הפיזית, זה מצוין, ואחרי זה הוא עולה קומה, והוא הולך לתפילין של ראש, שזה הצד השכלי הנשמתי. אם הוא הופך את הסדר, זה כאילו מראה עם כל הכבוד לשכל, לתורה, לאמונה, היותר חשוב זה תפילין של יד, כי הוא הולך מן הקל אל הכבד. אז אולי זה החומרה של העניין, שהוא הופך את היוצרות. תתחיל ביד ומשם תעלה קומה, ולא תתחיל בראש ומשם תרד. וההמשך אולי קצת יוכיח את זה, לא לגמרי, אבל קצת, וכן אמרו בירושלמי. ירושלמי זה תלמודה של ארץ ישראל. אז הם ודאי שייכים בירושלמי לענייני מלחמות, כי בבבל פחות, אבל בארץ ישראל, בר כוכבא וכדומה, ודאי שידעו ענייני מלחמה, וכן אמרו בירושלמי המספר. מספר זה מדבר. בן השתבח ליוצר, עבירה היא בידו, וחוזר עליה מאורחי המלחמה, עוד שורה אחת, הרי לך עד אחד צריך להגיע לדקדוק, אתה שומע אופק מספר מוסר, הוא מגיע לדקדוק ונקיות האמיתי במעשים, כי זה חלק מהמוסר, להיות צדיק תמים ומעלה את התורה. אבל, מה רצה ירושלמי לומר, בקטע הזה, ובזה אני מסיים, מי שכבר עייף, אני עכשיו מסיים, בקטע, ברעיון הזה של מספר בין השתבח ליוצר. אז בואו נראה, אחינו הספרדים מכירים בסידור שיש ארבע עולמות. עולם עשייה, עולם בריאה, עולם יצירה, עולם בריאה ועולם מצילות. מכירים? עכשיו, אני לא יודעת כמה אנחנו מבינים בדברים האלה, כי זה רק המקובלים שלומים מבינים בזה, ופה אנחנו לא באמת מקובלים, רק בכאילו. אבל אחינו הספרדים יודעים שבסידור, החלק הראשון, שנגיד זה ברכות השחר, קורבנות וכו', זה כנגד עולם העשייה. והחלק השני שזה פסוקי דזמרה, שנדבר על כל היצירה העולמית המופלאה, כולם משבחת קדוש ברוך הוא, זה כנגד עולם היצירה. ומי יוצר אור, ומוזכר שם שהשם ברא את העולם, ומוזכר שם מלאכים וכל מיני מעלות גבוהות, זה עולם בריאה, שהוא יותר נקי, צלול וגבוה, ותפילת עמידה היא כבר עולם המציאות. ואחר כך זה יורד, לא ירידה של נפילה, אלא עובר שלבים, 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 קדושת ובא לציון, שיר של יום, אין כלוקנו, אין שבח, ומחזיר אותנו לעולם העשייה. נכון, חברים? טוב, אז כאשר אתה מספר, לא אתה, אין אף אחד כמה כזה שיספר, כאשר האדם מספר בין השתבח ליצר אור, הוא מנתק בין שני העולמות הראשונים, שהם עולם של עשייה ויצירה, ובין שני העולמות האחרונים שהזכרנו, שהם עולם של בריאה והצילות. ויצירה, גם העולם נברא באש רוח מים אפר, הזכרנו את זה, גם שם יש שני דברים נמוכים יותר, שזה מים ואפר, ושני דברים עולים למעלה, שזה האש והרוח, גם מקביל לארבע עולמות, נכון חבר'ה? אז עכשיו, כאשר אדם מנתק וחותך באמצע, אז הוא מבדיל בין המעשיות, מבדיל בין הארציות, בין שני עולמות שהם יותר כאן למטה, לא עולמות יהודים חס ושלום, אבל עולמות ממשיים, ארציים, מעשיים, לבין העולמות, גם הם ממשיים, הרוחניים, התיאורים, האצילים, הגבוהים. וזה ממש לא שייך למלחמה, כי כל העניין של מלחמה זה ללחם עם שם השם. אמרנו תפילין של יד, ומתוך תפילין של יד, לעלות לתפילין של כולו זה אמונה בקדוש ברוך הוא, דבקות בשם, וראו כל המארץ כי שם השם נקרא עליך, נאמר תפילין, ויראו ממכה, זה גם שייך למלחמה. אז אי אפשר למישהו שיוצא למלחמה, שיהיה או רק רוחני, ויחשוב שאפשר לפתור את המלחמה באמירת תהילים בלבד, צריך לא רק תהילים, אלא גם תהילים, נכון חבר'ה? צריך תהילים, אבל צריך תהילים, ואחרי זה לראות תהילים, ואי אפשר לצאת למלחמה אם אתה רק אגרסיבי, רק לוחמני, רק תוקפני, ולא בא בשם השם. כלומר, לא בא עם כל האמונה בקדוש ברוך הוא, והתפילה לשם, והביטחון בו וכו'. מי שמספר בין השתבח, שזה שני החלקים הראשונים, הארצים יותר, ליוצר אור והלאה, שזה שני החלקים הגבוהים יותר, אז הוא לא יכול לצאת למלחמה. הכתוב כאן בירושלמי, חוזר, זה עבירה בידו, וחוזר מאורחי המלחמה. זה נראה דבר קטן, נראה דבר דק, אבל אורחי המלחמה צריכים להיות מעולים, ואנחנו גם אנחנו לא יוצאים לחמה עכשיו, כן, שהקדוש ברוך הוא יחליט אם צריך מתי, אבל גם שלא יוצאים לחמה, ברוך השם, עדיין צריכים להיות כמו אורחי המלחמה, לעשות קרב נגד כל החולשות ויצרה, ולא להפסיק בין הצד המעשי לצד הרוחני, אלא לחבר את העולם המעשי לעולם הרוחני. נמשיך מחר בעזרת השם.